וגם אני שמעתי בני ישראל אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור את בריתי. אומר רש"י, וגם אני כמו שהצבתי והעמדתי הברית יש עליי לקיים. לפיכך שמעתי את נקת בני ישראל הנועקים. זאת אומרת, הנעקה הזאת היא באה על דבר, הקדוש ברוך הוא כבר התחייב, הוא התחייב להוציא אותם. אז ברגע שהם נעקו או זעקו, כן, עליהם, אז הוא אומר, זה הזדמנות לממש את ההבטחה שהבטחתי להם וקראתי איתם ברית. ומה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו?
הוציא אותנו...
הוציא אותנו ממצרים. איפה אנחנו עכשיו? בירושלים או במצרים? מה אתם אומרים? כן, קראתי איתנו ברית. אשרינו מה טוב חלקנו שאנחנו זוכים שהברית הזאת זה לא רק הבטחה, אלא זה מתקיים. אנחנו עם ישראל בני ברית. הקדוש ברוך הוא קראתי איתנו ברית, מקיים את הברית. אשר מצרים מעבידים אותם ואזכור אותו הברית, כי בברית בין הבתרים אמרתי לו, וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנוכי, דיינו את המצרים אני אדון. אז אל תדאג. נכון שהרי כל ה... זה התחיל עם הגערה, למה הראות על העם הזה? היה לו כאילו למשה רבנו טרוניה כלפי שמי, אומר, אני קראתי ברית עם העם ישראל, אל תדאג, אני אקיים את זה. את הברית הזאת, בעזרת השם.
אמר ועשה.
מה?
אמר ועשה.
אמר ועשה, כן. זאת אומרת שצריך ביטחון. כמו שאדם, יש לו, מה זה ברית? זה חוזה, זה הסכם. אם אדם יש לו חוזה והסכם עם מישהו שהוא נאמן עליו, זה אדם. אז אתה יש לך ביטחון, אמר, אני עשיתי איתו הסכם. אני מכיר זה שהזכיר לי את הדירה, עשיתי איתו הסכם, הוא אדם רציני, הוא אדם נאמן עליי. יש לך ביטחון שהוא יממש את ההבטחה או לא? יש? מה נאמר לקדוש ברוך הוא? הוא קראת איתנו ברית, ודאי ודאי שהוא יקיים. למה אני אומר את זה? הנוצרים, הם אומרים, כאילו יש ברית ישנה, ברית חדשה, כאילו הקדוש ברוך הוא ביטל את הברית הזאת. לא, אין. הברית הזאת, אנחנו בני ברית לנצח נצחים. קיימת בכל מצב, בין שאנחנו בסדר, בין שאנחנו לא בסדר, אנחנו בני ברית. גם בגלות היינו בני ברית, לא רק... הברית הזאת היא ברית עולם, בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אנחנו בפסחים, פרק ד', אז ראינו לגבי עשיית מלאכה בערב פסח שיש מקום שנוהגים לעשות עד חצות, יש כאלה מקומות שנוהגים שלא לעשות עד חצות, יש מנהגים שונים בדבר הזה. ראינו את החלוקה בין בני יהודה בני הגליל, שבני יהודה נוהגים לעשות עד חצות, בני הגליל לא נוהגים עד חצות. בהקשר לנושא הזה מוסיפה המשנה וב, רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהתחיל בה קודם ל-14 גורמרה ב-14, הכוונה היא עד חצות, אבל לא יתחיל בה בתחילה ב-14 אף על פי שיכול לגומרה.
ורק לבני יהודה?
למנדה אמר שאין אומרים, כן, ומי שאומר שאין אומרים, אז הוא אומר לא. כל מלאכה, תראה את פירוש, כל מלאכה שהתחיל בה קודם ל-14 בניסן גומרה ב-14, מותר לגמור אותה ב-14 עד חצות, אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ב-14 כל עיקר. בכל זאת, מכיוון שהתחילו את המלאכה לפני זה, אפשר לסיים אותה עד חצות, אבל דווקא לא כל מלאכה, דווקא מלאכה שהיא לצורך המועד, זאת מלאכה שאפשר. למשל, אדם תופר חליפה לפסח, הוא התחיל לפני זה, זה מותר. אבל מלאכה שאינה לצורך המועד, במקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות עושים, במקום שנהגו שלא לעשות, אף על פי שהתחיל בקודם 14, אינה גומרה, הוא יכול לגמור את זה אחרי המועד, לכן הוא לא יגמור אותה. אבל לא יתחיל בה בתחילה ב-14, אף על פי שיכול לגומרה עד חצות. וחכמים אומרים, 3 אומניות עושים מלאכה ברבות של פסחים עד חצות. מותר להם בכל מקום, לא משנה, בין כך או בין כך, בין נוהגים, בין לנוהגים, ביום המלאכות, אפילו להתחיל מלאכתם ב-14 בניסן, גם להתחיל ב-14, ולגמור אותה עד חצות היום. לפי שמלאכות אלו חשובות ביותר לצורך המועד, התירו אותן פעמים אפילו בכל השם. מה אלה המלאכות? חייטים, ספרים וקופסין. היום יש מכונת כביסה, אבל פעם היו קופסין, היה מקצוע כזה, קובס. אז הוא אומר, חייט, ספר, והוא, כן, למה? ואלוהים, החייטים שהותרה מלאכתם בכל השם מועד על ידי אדיוט, כמו שישנו אדיוט תופר בדרכו, בעיקר ב-14 ניסן שקלו מכל המועד, יתירו אף לאומן. לא אומן. זאת אומרת, יש לנו מדרגות מדרגות. בחולו של מועד יש מלאכות שאסור לעשות אותן, ויש מלאכות שמותר לעשות אותן. זה כאילו חול ומועד, גם חול וגם מועד. אז הוא אומר, לגבי תפירה, אם אדם הוא אדיוט, אדיוט זה לא הכוונה שאין לו שכל, אלא שהוא לא בעל מקצוע, הכוונה. סתם, אדם, הכפתור נפל לך. אתה לא חיית, אבל אתה תופר את הכפתור. זה נקרא המלאכה של אדיוט. זה מותר בחול המועד. אבל ערב פסח זה יותר קל מחול המועד, הוא אומר. המציאות של ערב פסח, איסור מלאכה בערב פסח, זה עוד יותר קל. לכן הוא אומר שבערב פסח, זה אפילו אומן יכול לעשות, אפילו אומן, כן. אדיוט תופר כדרכו. כך, בניסיון שקלו מכל המועד, יתירו אף לאומן גם כן יתפור. הספרים והקופסים, מדוע? שכן, הבא מדינת הים ויוצא בית האסורים, מותר להם להסתפר ולחבס בחולו של מועד. כן, אדם שלא הסתפר, יש לו המון שערות, כמו, איך קוראים לך?
עדי.
המון שערות, נמאס לו כבר מהדבר הזה. וישב בית סוהר הרבה זמן, גדלו לו שערות. מגיע ערב פסח, הוא בא, פתאום שחררו אותו בערב פסח, לכבוד פסח. מה הוא יעשה? מותר להסתפר או אסור? מה אתם אומרים?
מותר.
מה מותר? לא, אבל ודאי. גם בכל המועד מותר לו להסתפר. לאדם שהוא ישב בית האסורים וגדלו, פעם בית האסורים זה לא רק כמו היום, יש שם ספרים, עניינים. בית האסורים פעם היית יושב 5 שנים, 5 שנים שערות גדלו לך.
אבל גם זקן.
גם זקן.
אבל כמו זה ליוסף, שהוא יצא מבית האסורים.
נכון, התגלח, מיד התגלח, נכון. אז יתירו לכולם להסתפר ולכבס עד חצות היום. לכן, מכיוון שהמלאכה הזאת יתירו לאנשים מיוחדים, יתירו בכל בערב פסח. עד חצות יום. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אף הרצענים. רצענים, מה שקוראים הם סנדלרים. סנדלרים זה מתקני נעליים, או עושי נעליים, זה נקרא רצענים. אף הרצענים העושים נעליים מותרים לעשות מלאכתם בעת שחים עד חצות. שכן יתירו לו לרגלים מתקן נעליים בחולו של מועד. אז הייתי אומר, כאן גם מותר לעשות נעליים. בערב פסח, עד חצות היום, מותר גם לרצענים לעשות נעליים חדשות. ברם חכמים סוברים שאין למדים תחילת מלאכה מסוף מלאכה. לתקן נעליים זה מותר, אבל לעשות נעליים לכתחילה זה לא. כלומר, שאם אמנם יתירו בכל המועד לתקן נעליים שלא לרגלים, אין ללמוד מזה יותר לעשיית נעליים חדשות בערב פסח. והלכה היא כחכמים. זאת אומרת, מותר לתקן נעליים, אבל לא לעשות נעליים בערב פסח. כן, בבקשה.
ערב פסח זה סדר פסח,
לא? לא, 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 אתה לא היית בשיעורים הקודמים. זה עד חצות היום, יהודה, עד חצות היום. טוב, אנחנו באורות. יניקת תורה שבעל פה היא בגניזה מן השמיים ובגלוי מהארץ. בגניזה הכוונה בסתר מן השמיים. ודאי וודאי שמקור התורה שבעל פה הוא בשמיים. כמו שהתורה בסיני ניתנה לנו מהשמיים, תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה ניתנה מן השמיים. זה בגניזה. אבל בפועל זה בארץ. ובגלוי מהארץ, וצריכה ארץ ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבים עליה, מסודרים בכל סדריהם. ומה הם הסדרים? שתהיה בית מקדש, ושתהיה מלכות, שתהיה כהונה ונבואה, שופטים ושוטרים וכל תרסיסיהם, אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה פורחת, ומעלה ניצה ומתחברת לתורה שבכתב בכל שיעור קומתה. מדוע? כי תורה זה לא עניין פרטי, רק הלכות. היום, למשל, בשולחן ערוך, יש רק הלכות שנוגעות הלכה למעשה לפרט. מה עם בית המקדש? מה עם כל אותם הלכות ודינים של מלכות וכל הדברים האלה? אז זה הרמב״ם. אני רואה שאתה יודע איך אתה רמב״ניסט. ההבדל באמת בין, אני לא אומר הרבה הבדלים, אבל ההבדל בתכנים, נאמר, הרמב״ם הוא הקיף את כל התורה שבעל פה מראשית ועד אחרית, כולל עקבת הלכת הדמשיכה. גם מה יהיה בעתיד? מה יהיה בעתיד? יבנה בית המקדש, המלכות תחזור למקומה, הנבואה, הכהונה, הכל יחזור למקומו. זה עוד מה, זה היה הרמב״ם. ומה זה, השולחן ארוך שהוא בנוי על ספר הטור, הוא נגע רק לדברים פרקטיים שנוגעים להיום. זה צמצום, זה הקטנת. אז אומר כאן הרב, שרק שעם ישראל באמת יחזור לארץ ישראל, ויבנה בית המקדש, ותחזור הנבואה, ותחזור הכהונה, תחזור המחות, אז יראו את החיבור העצוב, הטבעי הזה, בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. היום אתה לומד גמרא, איפה התנך? למה הוא לא מופיע? אצלנו במכון עוד לומדים פה ושם קצת תנך. אבל אתם יכולים לראות אנשים שלומדים כל החיים רק תורה שבעל פה, וזה לא מתחבר אליהם, אלא תורה שבמכתב, אלא דרך הגמרא נאמר. אבל לעתיד למה זה לא יהיה ככה? בעוד שתורה שבעל פה היא הפרקטיקה, היא עוסקת בפרטים, במעשים, כל הדברים האלה, הרי תורה שבכתב זה הכללים, זה הרוח, זה המקור הוא אלוקי. זה כמו עץ שיש ענפים ויש שורש, שורשים. אז עכשיו בגלל הגלות, בגלל הצרות, זה כאילו ענפים לחודה, השורשים לחוד. אבל לעתיד לבוא זה יתחבר. תורה שבעל פה, התורה שבכתב, יהיה עניין אחד, כן.
מה זה תכסיסיהם? זה החוקים?
איך?
שופטים ושוטרים בכל תכסיסיהם?
כן, כן. כל החוקים של ממלכה וכל זה. אז חיה היא תורה שבעל פה, בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה ניצה, ומתחברת לתורה שבכתב, בכל שיעור קומתה. כן. אז העץ הוא עץ חיים. רואים את הקשר ואת החיבור. יש ידוע הדבר הזה, שבתקופת הנבואה, בתקופת בית ראשון, שכתבו את התנ"ך, אז באמת הייתה רוח גדולה, רוח הקודש, נבואה, נביא דיברו על חזון אחרית הימים, הוא, היא, כל מיני, והנה, משום מה, הם לא הצליחו להשפיע על עם ישראל, ועם ישראל בכל זאת עבד עבודה זרה, גלוי עריות, שפיכות דמים וכל זה, יצאו לגלות. עכשיו, מה יהיה לעתיד לבוא? ובגלות מה קרה? אמרו, אתה לא שומע את הדרשות של הנביא? זה לא מזיז לך? איך אומר הנביא? אתם הולכים להקריב קורבנות, ידכם דמים מלאו, אתם מצד אחד רוצחים, מצד אחד מקריב קורבנות? מה קורה כאן? אני מטיף לכם כל הזמן. תהיו אנשים טובים, תהיו כזה, מסתכלים, נכון, נכון, אחר כך הולכים לעריות וגילוי ושפיכות דמים וכל הדברים. אז הקדוש ברוך הוא אמר, בוא נמצא שיטה חינוכית אחרת. מה השיטה החינוכית אחרת? בואו אנחנו נדגיש את נקודת סדר היום. לא נדבר איתך גבוהה גבוהה, איזה אידיאלים, נדבר איתך מה לעשות בבוקר. כאן בבוקר דבר ראשון מה צריך לעשות? תלת ידיים, יפה מאוד. יכול להיות להתפלל, מצוות, קשות. הכניס אותך לתוך מסגר, כמו בצבא, פקודות מטכ"ל. אל תשאל שאלות. אתה תעשה, זהו. המפקד, האידאות, העניינים, הוא ההיא. קודם כל תהיה חייל. הנשק נקי, מה? מה נשאח למלחמות הגדולות? זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה עוסקת בפרקטיקה. היא מסדרת לנו את החיים באופן מעשי, באופן ענייני. אבל מרוב שעוסקים בתורה שבעל פה, בסוף יוצאת הנשמה. הכללים נשכחים. איפה הרוח הגדולה וכל זה עוסקים כל פעם בפרטים? אומר הרב חרלה, וגם הרב קוק, זה בעצם אומר כאן, שלעתיד לבוא, זה לא יהיה ככה. הכל יתחבר ביחד. הכללים עם הפרטים. הרוח הגדולה עם המעשים. זה יהיה לעתיד לבוא. מתי? כשעם ישראל יגאל. בגלות נפרדו התאומים. תורה שבכתב, תורה שבעל פה. התעלתה התורה שבכתב למרומי קודשה, וירדה התורה שבעל פה בעומק תחתית. אז כאילו יש הפרדה בין זה לזה. מכל מקום, אם מקבלת יניקה חשאית מאוד מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק לעמידה בחיים מצומצמים, ויורדת ונופלת בכל יום ויום, עד אשר מהרה יפוח היום, ואור חיים יבוא מאוצר גאולת עולמים. וישראל יעשה חיל, ינטע על ארצו, ויסקסק בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבעל פה לצמוח מעומק שורשיה, שהיא תורה שבעל בכתב. תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני אורה מחדש, חדשים לבקרים, והדודים יתאחדו בניבי הפריונם, ואור נשמת כל חי עולמי ומתגלה בתחיית ישראל, וברום קרנו יאיר באור שבעת הימים, על אור החמה ואור הלבנה גם יחד. והיה אורם ישר, חודר ומושך מזה לזו, ועונה את הארץ ואת העם בכל יפת חיים. והיה אור הלבנה כאור החמה, לרמז תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים, ויום חבוש השם את שבר עמו, ומחץ מכתו, מחץ מכתו ירפא, במהרה בימינו אמן.